בוקר הבחירות בארצות הברית, תוצאה סופית אין לנו, אבל בחצי השעה הקרובה ננסה לנתח מה קרה פה ולמה לחכות בימים הקרובים. ספיישל מיוחד של הבחירות בארץ, הארץ השבוע, והפודקאסט שלנו לבחירות החמור והפיל. איתנו ארבעה, חיים לוינסון, מורן שריר, נתנאל שלומוביץ, וגם מעיין אפרת, פרשנית פוליטיקה אמריקאית ממגזין הזירה. שלום לארבעתכם.
שלום.
אז מי רוצה להתחיל? איך הוא מנתח את הלילה, נתנאל?
היה צפוי, די נערכנו לרגע הזה, הרגע הזה הגיע, טראמפ עשה מה שטיפינו שהוא יעשה, שזה בעצם לזרוע כאוס, לקבוע שהוא ניצח עוד לפני שיש תוצאות.
הוא התכונן לרגע הזה.
כן, כן, הוא הכשיר את הקרקע כבר שבועות ארוכים לרגע הזה, ועכשיו אנחנו נחכה לראות איך זה ישתלשל.
בוא נשמע את טראמפ אומר שיש בעיה בהצבעה.
North Carolina, big victory with North Carolina. And... So we won there, we lead by 76,000 votes with almost nothing left. And all of a sudden everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country.
ואחרי שהוא אומר את הדברים האלה, הוא אומר שהם יעתרו לבית המשפט העליון כדי לנסות לעצור את המשך ספירת הקולות, זה אמור לשחק לטובתו.
בהחלט, טראמפ מנסה ככה לעצור את הספירה, בעיקר בגלל שבמדינות שעדיין יש ספירה פתוחה, זה בעיקר קולות שצריכים להגיע מהדואר. כלומר, זה לא קולות יום הבחירות שעדיין לא נספרו, זה קולות דואר. ובקולות הדואר אנחנו מעריכים, גם המפלגות, גם טראמפ, גם ביידן, שיש יתרון מאוד מאוד משמעותי למצביעים הדמוקרטיים.
כי הם מפחדים מקורונה וכל מיני סיבות אחרות.
כי הם מפחדים מקורונה, כי הם רצו להצביע מוקדם בגלל ההתלהבות, בגלל הנוחות של זה. חלק מהמצביעים הדמוקרטיים, למשל, הם מאוכלוסיות חלשות יותר, אולי זה נוח להם יותר לשלוח בדואר מאשר ללכת לעמוד בתור. ובאמת, זה בעצם גם מספר הקסם שאנחנו לא יודעים. בכל המדינות האלה יש איזשהו פרק זמן שהקולות יכולים להגיע גם אחרי יום הבחירות. למשל, בצפון קרוליינה יש כמעט 9 ימי המתנה. זאת אומרת שיכולים להיות אנשים שממש שלחו את הפתק שלהם אתמול או שלשום, ויש עשרות אלפי פתקים כאלה שמחכים להגיע.
עדיין בדרך.
כן.
כן, טראמפ, אני חושב, קיבל הרגע הזה, זאת אומרת, אני לא חושב שהוא בנה על זה שיהיה לו איזה ניצחון סוחף שהוא יוכל להכריז עליו.
התסריט הכי אופטימי כרגע.
כן, וזה תסריט שבאמת כולם הזהירו ממנו, ואמרו כל הזמן שזה עלול לקרות, זה עלול לקרות, ובאיזשהו מקום גם קצת לא האמינו באמת שזה יקרה, כי הסקרים מאוד מאוד סנברו ועברו, אז כל הזמן אמרו, יכול להיות בלגן, והוא ילך לבית משפט, וידאג כאילו שיהיה ברדק, אבל... איכשהו, אני חושב שרוב האנשים לא באמת האמינו שנקום לבוקר כזה, בכזו חוסר ודאות.
קח צעד אחורה, כן? ראיתי לי, לפני איזה שבוע, אני ראיתי את יונה לייבזון משוטטת בארצות הברית, עם איזה אחראי על היהודים בקפיין טראמפ, והוא ככה דיבר שם, מזכיר את הביטחון העצמי של אנשים שמדברים על מניות, אנחנו נצח במינסוטה, ונצח בניו מקסיקו, ונצח בקולרדו. אתה זוכר שהיה איזה דיבור כזה על מינסוטה וניו אמשר, כאילו המדינות הבאות, הלבנות, הגדולות שהם יפלו בטראמפ. זה ברור שלא. מה האסטרטגיה של טראמפ, אתה רואה בימים האחרונים, להחזיק את הדרום? במובן הזה הוא כמעט הצליח, אנחנו נראה לגבי ג'ורג'ה או לא. האסטרטגיה שלו היא להחזיק את זה, להגיע למידווסט, ואיכשהו לנסות להבקיע באיזה קרב משפטי בשלושת מדינות המידווסט.
לעצור את הספירה.
לעצור את הספירה. בוא נראה איך זה יתגלגל, זה נשמע קצת... גם לא חושב שנלאה את מאזיננו ברזולוציות בין מדינות המידווסט, כי גם אני חושב שהחשוב מכל, היא בגלל הניצחון של ביידן באריזונה, אין יותר משמעות לפנסילבניה. זה לא משנה. אנחנו הצטמצמנו למישיגן, וויסקונסין. אם אתה מסתכל על המפה הרחבה, מה שקורה בבחירות האלה, תנועה מאוד קטנה של שחורים לכיוון טראמפ, תנועה מאוד גדולה שאף אחד לא העריך עד כמה היא תהיה גדולה של היספנים לכיוון טראמפ, מצד שני יש תנועה חזרה של לבנים למפלגה הדמוקרטית. אתה רואה במינסוטה שהיה 1.5% לקלינטון, אם אני אינני טועה, זה 7% לביידן, ניו אמפשיר שהיה 0.3% לקלינטון, אנחנו עוד פעם 5-6%.
כל מחנה התחזק.
כן, זה אמור...
במדינות החזקות שלו.
כן, לכאורה זה אמור להעביר אותו גם בוויסקונסין ובמישיגן, מעבר לקו ולנצח את הבחירות, אם לא יהיה כאן איזשהו... וגם לא בפערים קטנים, לא בפערים גדולים, אבל לא ב-5,000 קולות כמו בפלורידה 2000. ראה לי אין לו מספיק.
ניו יורק טיימס וגם הסוקרים האחרים עדיין מעריכים שביידן כנראה לוקח.
כן, יש לו פשוט יותר אפשרויות, כמו שחיים אמר, ברגע שקמפיין ביידן לקח את אריזונה, אנחנו רואים את הספליט, יש שתי מדינות שמחלקות את האלקטורים שלהם, והשברי אחוזים האלה מספיקים לביידן, ואז באמת מישיגן, וויסקונסין, אלא אם כן אנחנו מעריכים שהייתה שם טעות סקירה מאוד מאוד גדולה, ואז באמת ביידן בצרות, וזה יותר אופציות, כי אם נניח בוויסקונסין יש טעות סקירה גדולה ובפנסילבניה לא, אז הנה עוד, עוד, עוד חיבור. ושוב, אנחנו עוד לא סגרנו לא את ג'ורג'יה, לא את צפון קרוליינה, ובשתיהם יש עוד זמני המתנה או עוד לפתקים, לפחות במחוזות הדמוקרטיים, שיכולים להגיע כן. ולהיספר.
גם ברשותך, משהו מילה על הסקרים. בסך הכל הסקרים היו די טובים. פלורידה הסקרים, אם אני לא טועה ממוצע, היה 1% לפני הבחירות, אני לא באתי לפה עם ניירות. כל הסקרים הראו צמוד, סקר הוושינגטון פוסט ABC, שהוא אחד הסוקרים הטובים בארצות הברית, נתן +3 לטראמפ. כמעט כל הסוקרים נתנו ניצחונות לטראמפ בטקסס, למרות ההייפ והיציאה המוקדמת, באחוז כזה או אחר. עכשיו תשמע, הסקרים בוויסקונסין ומישיגן, זה לא הסקרים של פלורידה של +2, +3, זה הסקרים של +17, +7, +10. אגב, עוד נקודה, כל הסקרים נתנו ניצחון באריזונה. חוץ מסוקר הבית של חברנו מהימין, איך קוראים לו, הבחור עם הפפיון, כאלה.
טרפלגר.
כן, שנתן את אריזונה לרפובליקן. אגב, גם נתן את נבדה, אם אינני טועה. לכן קשה לי מאוד להאמין, תשמע, הסקר שהוושינגטון פוסט הוציאו אך לפני שבוע, 17% פלוס בוויסקונסין, לעבור +17%, אפילו ל-0.001, זה נראה לי דבר שהוא בלתי אפשרי, אבל לא נלמד משהו חדש.
בהקשר הזה של הסקרים, נט סילבר מפרסם בלילה את הבעייתיות של הסקרים בארצות הברית, הוא אומר סקר שהם עשו לאחרונה, שמו מודעה בפייסבוק, בפנסילבניה, ל-10,000 אנשים, מתוך זה 1,200 ראו את הפרסומת הזאת, 48 הקליקו, 6 אנשים השלימו את הסקר. הוא אומר שמתוך הדברים האלה, במדינות האלה, כמעט בלתי אפשרי להגיע לשום תוצאות ולהבין מי בכלל מילא את הסקר.
יש סקרים אבל שגם נעשים בטלפון, שאמורים להיות טיפה יותר איכותיים. שוב, צריך לחכות אולי באמת עוד קצת כדי לראות איך נגמרות צפון קרוליינה, ג'ורג'ה, באמת אם אנחנו רוצים לדעת לצלוב או לא לצלוב את הסוקרים, כי באמת היו הרבה מדינות במשחק במרוץ הזה, רובן היו 5% או פחות, ממוצעים של 2-3, וסוקר יגיד לך 3 זה כמו 0 או -2, אני באמת שלא יכול להתחייב מעבר לזה, וזה נשמע לנו כמו תירוץ, אבל ככה עובדים סקרים. נראה גם תכף מה יקרה בקול הפופולרי. ביידן לדעתי כבר עבר את ה2 מיליון קולות שבהם הילרי...
מנצח בוודאות, כן.
כן, אבל אני אומרת, אני חושבת שהוא כבר עבר בשעה יותר מוקדמת את מה שהילרי השיגה, ואנחנו יודעים שקליפורניה עוד לוקח לימים להגיע, וזה הכל קולות שכמעט מתווספים לטור הזה של הקול הפופולרי, ואז אולי נוכל לבחון אותם יותר טוב, כי שוב, ב-2016, על כל מה שאמרנו על הסוקרים, בקול הפופולרי הם צדקו, הם הצליחו להבין את העדפות של הציבור האמריקאי, נקרא לזה ככה.
אבל לא את התוצאה הסופית.
לא את התוצאה הסופית, נראה, באמת קרה להם את אותו דבר ככה, ואז... שוב, הם יצטרכו לחשוב על איך הם עושים סקרי מדינות, כי זה כנראה מה שהם נופלים בו.
שמענו את הקול של טראמפ, בוא נשמע את ביידן, הוא לא מדבר כמובן על ניצחון, הוא אומר צריך לחכות ולספור את כל הקולות.
I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. But we're feeling good. It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome.
מורן, האסטרטגיה שלו תהיה כל קובע, עכשיו קחו שבועות, תספרו, יש לי זמן?
כן, תראה, הוא אין לו מה להפסיד, הזמן עובד לטובתו, ואתה יודע, עכשיו הוא ילך מדינה איפה שיש לו עוד מאבק מולו, כמובן מגמתי, אתה יודע, מדינות שלרעתו הוא לא התעסק, אבל אתה יודע, מתחילים עורכי דין יושבים על התקנונים, ובונים על בית המשפט העליון בכל מדינה, רואים איפה יש להם יתרון, ומקווים באמת שיקרה מקרה בוש גור, שההצבעה בסופו של דבר הייתה לגמרי לפי קווים מפלגתיים, נקרא לזה, בבית המשפט העליון.
אם אנחנו מדברים על אותה הצבעה בדור, בואו ננסה להסביר מה זה, זה קורה בכל בחירות, הפעם פשוט יש הרבה יותר.
כן, זה קורה בכל בחירות, אבל רק בחלק מהמדינות זה כבר משהו מאוד נפוץ, לכן גם ראינו תוצאות די מהירות מפלורידה, שמדינה מאוד מיומנת. בהרבה מדינות זו תופעה שהיא או חדשה לחלוטין, או שהיא קיימת, אבל רק בתנאים מסוימים. זאת אומרת, אם היית לפני הבחירות מודיע עם עד, אולי אפילו שני עדים, שיש לך בעיה רפואית שבגלל תוכל להגיע לקלפי, אז קיבלת את הזכות הזאת. פעם זה בעצם לראשונה נעשה, זה נעשה
100 גם... 100 מיליון אמריקאים הצביעו בדרך הזאת.
או בהצבעה מוקדמת או בדואר, אני לא יודע בדיוק את המספרים המדויקים של הפילוח.
40-60 לפי הדיווחים.
כן.
תשמע, ההצבעה בדואר היא דבר שמקובל בארצות הברית, זה גם הולך ומתפתח עם השנים. אני למשל כאזרח ארצות הברית שגר בישראל אמור להצביע בדואר, אבל הטופס שלי לא הגיע.
באיזו מדינה אתה, דוב?
במרילנד, אז גם לא טרחתי יותר מדי להשקיע בזה.
לא הצבעת.
תשמע, אני לא יודע אם זה אשמת הדואר האמריקאי והדואר הישראלי, אבל תמיד יש, למרות שיש איזה, קודם כל יש מדינות שההצבעה בהם היא רק בדואר. אם זה קולרדו, וושינגטון, אורגון, ואני לא זוכר, זה שניים נוספות.
יוטה.
יוטה, נכון.
שחשוב להזכיר פשוט כי מדינה רפובליקנית, וזה לא רק שיגעון של הדמוקרטים להצביע ככה, אלא גם מדינות רפובליקניות למדו והצליחו ליישם הצבעה.
כן, ויש מה שנקרא אבסנטי בלט, ויש מייל-אין בלט, זה כל מיני איזשהו, ויש גם פרוויז'נל בלט, זה כל מיני ניואנסים כאלה ואחרים שהם לא כל כך חשובים. הדבר החשוב הוא שבאמת הדמוקרטים נוטים יותר להצביע בדואר. מה שטראמפ מנסה לבוא ולטעון, זה שמעטפות שיגיעו אחרי השלישי בנובמבר, אי אפשר לספור אותם. אגב, יש מדינות שבהם החוק אומר במפורש שמעטפות שמגיעות אחרי השלישי בנובמבר, אי אפשר לספור אותם, למשל בטקסס. יש מדינות כמו פנסילבניה, או כמו יוטה, שזה יכול להגיע עוד שבוע, שבועיים ואפילו שלוש, כל עוד זה נחתם על ידי הדואר שיש את החותמת, שזה נשלח לפני מועד הבחירות. זה כאילו מה שטראמפ מנסה לטעון.
אגב, לפי החוקה יש המון המון זמן לספור את הקולות גם כן.
נכון, הדירקטור, אני נראה לי, אני מומחה מאוד קטן במנייני משפט בארצות הברית.
עכשיו תגיד מומחה קטן לדואר.
לא, לדואר אני מומחה גדול, זה אף פעם לא עובד. אבל, תראה, אם אתה רואה כאילו את הקו השמרני שיוצא מבית המשפט העליון, הוא בעצם אומר כל מדינה קובעת לעצמה את חוקיה, וכל
קשה
מדינה
לראות אותם מתערבים בעניין הזה.
עם עצמה. כן, אז איך הסניואנסים? פנסילבניה למשל זה מדינה שנשלטת על ידי ממסד דמוקרטי. כי הייתה דמוקרטית במשך הרבה מאוד שנים. וויסקונסין קצת פחות. הכיפופי עדיין יהיו בתוך המדינות, אבל עוד פעם, אני לא רואה איזה מספרים גדולים בכמה מדינות. התסריט שבו בית המשפט העליון מורה לעצור את הספירה של כל מה שהגיע אחרי שלישי בנובמבר. נשמע לי מאוד דחוק.
אבל צריך להגיד שבפנסילבניה הספירה המאוחרת כן אושרה על ידי בית המשפט העליון. זאת אומרת, זה לא נעצר בתוך
אבל
פנסילבניה.
אבל היא מגבלה מאוד חשובה.
העניין של השלושה ימים, בפנסילבניה נגיד זה, יש אישור לשלושה ימי המתנה, הנושא הזה הגיע פעמיים לעליון, הרפובליקנים הצליחו לעתור פעמיים במהלך אותו שבוע לעליון, הערעור הראשון נדחה בצורה גורפת, הערעור השני גם נדחה על ידי כל צוות השופטים, אך שלושה שופטים מהצד השמרני של בית המשפט העליון, אליטו, קלרנס תומאס וגורסאץ', שני מינויים של הנשיא בוש, אחד של הנשיא טראמפ, אמרו, אנחנו דוחים את זה כרגע, כי זה כרגע לא רלוונטי, תלכו, תצביעו, תעשו את זה מהר, אנא, תושבי פנסילבניה,
תתקדמו. אם יהיה רלוונטי, תחזרו לפה.
אם יהיה רלוונטי, תחזרו. עכשיו, הם שלושה, כדי לדון בעתירה בפני העליון. כלומר, אם נניח שחמשת השופטים האחרים אומרים, די, פסקנו פעמיים מספיק. שלושת השופטים האחרים, מי שלא השתתפה בדיון הזה, הייתה אימי קוני ברט. כדי להביא תיק בפני בית המשפט העליון, צריך רק ארבעה שופטים. כלומר, אם היא מצטרפת, ומצטרפת דווקא לקולות המיעוט פה...
טוב, למרות שיש דיבור שיכול שהיא תפסול את עצמה, ותגיד, אני עדיין לא מוכנה,
לא נבנה על זה.
יש דרישה שהיא תפסול את עצמה, אבל זה לא אומר שהיא תפסול את עצמה.
אין שום סיכוי שהיא תפסול את עצמה.
היא ידעה למה מזרזים את המינויים שלה. שוב, מינוי לכל החיים. כרגע היא לא חייבת שום דבר לאף אחד, אבל כן. יכול להיות שזה למה שלושה דאגו לחתוך מהרוב בהחלטה הזאת, כדי להשאיר את הפתח הזה. שוב, גם נראה מה יקרה, נראה כמה קולות, נראה אם באמת לסטייט פארטי בפנסילבניה עצמה ידע חף לעשות את זה, זה שטראמפ אומר זה דבר אחד, אבל צריך לראות את זה. דיברנו על מדינות עם זמני המתנה ארוכים, אז שוב, צפון קרוליינה יש לה כמעט 9 ימים, יהיו פה עוד כמה וכמה התנצחויות בנושא הזה.
מבחינת המצביע האמריקאי, מה הוא מנסה לשדר בבחירות האלה? הדמוקרטים דיברו לפני הבחירות שזו הצבעה נגד טראמפ, ושלטון טראמפ נכשל. בקלפיות בסוף המספרים יחסית דומים לקלינטון. מי שהצביע דמוקרטים, ימשיכו להצביע דמוקרטים, מי שהצביע רפובליקאים, הצביע רפובליקאים, שינויים די קטנים.
ודאי לא היה הסחף הגדול שקיוו לו וציפו לו להחליף תופליפ מדינות אדומות קלאסיות כמו טקסס וג'ורג'יה, וכמובן לשמור על החומה הכחולה בצפון, שזה אנחנו עוד לא יודעים, אבל הסחף הזה שחשבו שאיכשהו דווקא ג'ו ביידן מכל המועמדים.
סליפי ג'ו.
כן, בדיוק. חשבו שהוא זה שיביא את הבשורה למפלגה הדמוקרטית ויביא קולות חדשים, והדרום סוף סוף התהפך, זה עוד לא קרה, זה כבר בוודאות.
למעשה גם הייתי אומר שראינו אותו מתחזק בהרבה מוקדים. זאת אומרת, גם בפלורידה, גם באוהיו, למשל, שהוא ממש הגיע שם, לדעתי, בינתיים לפחות לרוב של 8%, זה ממש באזורים מסוימים, גם זה אפשר לומר שזה היה משאל עם על טראמפ, אנשים שלא בהכרח הצביעו לו ב-2016, ועכשיו אמרו, אחרי 4 שנות טראמפ, תנו לנו עוד.
קודם כל, אני חושב שזה מוקדם עוד לסכם, אבל אני חושב שביידן, אחת המטרות שלו הייתה מאוד להעלות את אחוז ההצבעה, הוא הצליח. טראמפ גם כמובן הצליח, אחוז ההצבעה הוא חסר תקדים במונחים אמריקאים, שלא היה למעלה מ-100 שנה. אבל אתה, תשמע, אתה מסתכל בסוף בתמונה הרחבה, זה קרב תרבותי, זאת אומרת, ביידן לא הצליח להבקיע דרמטית תרבותית לתוך מחנה טראמפ, גם הניצחון שלו באריזונה, ואולי הניצחון המסתמן שלו בג'ורג'ה, הם בגלל שינויים דמוגרפיים, אנשים עוזבים את מדינות הצפון הקרות, לטובות מדינות ההייטק היותר חמות, ותעשיית ההייטק שמתחילה לפרוח בדרום, יכול להיות שזה גם בעתיד יביא לאיזשהו שינוי בטקסס. בסדר, במובן הזה ביידן לא היה איזה מועמד מבטיח, אבל תשמע, אם אתה רוצה לדון איזה מועמד אחר היה יותר טוב, מה, ברני סנדר זה יותר טוב?
אני מסכימה עם חיים, מצד אחד אתה מסתכל, אתה אומר, זה ניצחון, אם באמת ביידן יפסיד, וזה אם מאוד גדול, אבל נניח שאנחנו מדברים על התסריט הזה, אז כביכול זה ניצחון מאוד גדול לאגף הפרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית, הם הפסידו להילרי, הם הפסידו לביידן, יש להם קייס טוב להגיד, חבר'ה, אתם שמתם שני מועמדים, לקחתם לנו, שמתם שני מועמדים סנטריסטים, הפסדתם, הזמן שלנו הגיע.
בוא נלך הרבה יותר לכיוון הקיצוני.
בוא נלך הרבה יותר מחודד ביחס למפלגה השנייה. מצד שני, יגידו המתונים במפלגה, לא רק שלא הצלחתם להיבחר אצלנו, אתם חושבים שתצליחו להיבחר בתוך כלל הציבור האמריקאי, ואם אנחנו מדברים למשל על מישהי כמו אליזבת וורן, את גם אישה, אז גם יעשו לך מה שעשו להילרי, ואת סוציאליסטית, ואת תהרגי אותנו אצל הקובנים עוד יותר ממה שכבר חטפנו. כלומר, זה באמת פותח פה כל מיני דיונים, ששוב, אני אסכים עם מי שיגיד, אתם חייבים לחדד עמדות יותר מול המפלגה הרפובליקנית, כאן אפילו יותר מהשסע שכבר יש בין הצדדים, ומצד שני, ברור שמי שלא מצליח להיבחר בתוך המפלגה הדמוקרטית, איזה סיכוי יש לו כששולחים אותו בפני כל המדינה?
הבחירה בביידן היא השתה באיזשהו אופן את המאבק על דמותה של המפלגה הדמוקרטית לעתיד. אמרו, טוב, אנחנו עוד לא יודעים מי אנחנו ומי נהיה בדורות הקרובים.
יש לנו פנסיונר שמחפש עבודה, בוא נשים אותו, הוא ימשיך.
הוא יהיה פה לארבע שנים כנראה, אפילו לא לשמונה, ובינתיים יתאפס על עצמנו. ובאמת, אם הוא יפסיד, אז לדמוקרטים כבר לא יתרוץ. והם יצטרכו להכריע מי הם ומי הם יהיו בעשורים הקרובים.
תראה, אם ביידן נצח, אם ביידן יפסיד, סליחה, אז יקרה מה שקרה במפלגה הרפובליקנית בשנות אובמה. זאת אומרת, הפריימריז הקרובים בבחירות 2022, בבחירות אמצע, יהיה בהם אין ספור מועמדים פרוגרסיביים שנסו להדיח את ההנהגה הקיימת. אני מוכן לשים את כל כספי שאלכסנדר אוקזיו קורטז תרוץ הסנאט נגד צ'אק שומר, אם ביידן יפסיד כבר ב-2022, וזה יכול להיות קרב מרתק. כל הזמן אומרים שאתה יודע, המפלגה הקיצונית מדי, האידיאולוגיות הקיצוניות מדי, מה שקורה בארצות הברית מוכיח שיש ביקוש עצום. הקיצוניות היא איתנו כדי להישאר, היא לא כדי ללכת.
זה מאפיין גם את המועמד, ופה הצבעה הייתה כן טראמפ, לא טראמפ. ג'ו ביידן לא הביא איזה ערכים משמעותיים לשולחן.
ג'ו ביידן הוא גוד גיי במובן הגוד גיי האמריקאי.
הוא אמר, אני אמשיך את המדיניות של אובמה בגדול. אתם זוכרים שהייתי אז איתו, אז אני לא הולך להביא אתכם עם משהו חדש ומסעיר.
הוא מייצג איזה ג'נטלמן אמריקאי כזה של פעם, שכבר אין כל כך ביקוש לסחורה הזאת. ובסדר, אתה יודע, העולם הולך ומשתנה.
הוא היה אמור להביא אנשים ממעמד פועלים, אנשים צווארון כחול.
הוא הביא אותם.
הוא עממי, אני יכול לדבר איתם, לדבר בגובה העיניים.
הוא הביא, הוא איבד היספנים. השאלה למה הוא איבד היספנים זו שאלה טובה, אבל את ה... אתה רואה שיש איזושהי תנועה מסוימת של לבנים לא משכילים בחזרה למפלגה הדמוקרטית בגלל ביידן.
אפילו מבוגרים חזרו.
נכון, זה לא מספיק, זה לא הספיק באוהיו, זה לא הספיק באיווה, זה לא הספיק בפלורידה, אבל זה יכול להספיק במידווסט.
אגב, חשוב לזכור שביידן כנראה זוכה ברוב הקולות. אם אנחנו מדברים על זה שדרכו לא הצליחה, אנחנו מדברים על עיוות בשיטה האמריקאית שמסגרתה המועמד שזוכה ברוב הקולות לא מנצח.
לא הבאת דיבורי העיוות, זאת השיטה. אנחנו שוכחים שזאת פדרציה, מה לעשות?
לא, וזה השיטה כבר 200 שנה.
אני לא בא לנהל דיון חוקתי על הפדרציה ועל תפקידה. אני רק אומר שאם אנחנו מספידים את הדרך של ביידן, ואם אין לו תמיכה, אני רק אומר, בואו נזכור כנראה שיש לו את רוב הקולות. רוב האמריקאים חושבים שהוא צריך להיות נשיא.
אבל כן יכלו ללמוד לקח מלפני 4 שנים, שהם ניצחו בבחינת רוב קולות בכל ארצות הברית, אבל אלו לא החוקים.
על פניו, ביידן בא לפתור את הבעיה הזאת. הוא היה אמור לשחק בכל האזורים הלבנים שהדמוקרטים לא שיחקו בהם בפעמים הקודמות, ואולי היה קצת הסתמכות יתר על הכוח של המפלגה כמפלגה בקרב הקהילות האפרו-אמריקאיות, בקרב הקהילות ההיספניות, בקרב הצעירים. ניסיון להגיד, אוקיי, כמפלגה, נשלח את אלכסנדריה אוקזיו קורטז שתביא את הנשים הלטיניות הצעירות. נשלח את חוליאן קסטרו שיביא את הגברים הלטיניים הצעירים, וביידן ילך לדבר עם הבוחרים הלבנים שאנחנו כבר כמה שנים לא מצליחים להגיע אליהם. הוא כנראה קצת הצליח לעשות את זה, אבל היה פה איזה בליינד ספוט אדיר של, בעיקר אנחנו רואים כנראה האוכלוסייה ההיספנית. אני מניחה שכשנסתכל על המספרים של האפרו-אמריקאים, אז שוב בטח תהיה איזושהי אמירה שהגברים האפרו-אמריקאים לא באו לצאת להצביע, ונגיד שבמקרה שלהם הם לא האשמים היחידים, כלומר השיטה בנויה כדי לא לאפשר להם לצאת להצביע, אבל המפלגה הדמוקרטית צריכה למצוא איך היא מלהיבה את השוליים האלה, שכשהם מתלהבים אז הם יוצאים ומביאים להם ניצחונות גדולים, וכשהם לא מתלהבים אז הם ממש מרסקים את תקוותיהם וחלומותיהם של שאר הבוחרים של המפלגה הזאת.
בוא נדבר גם על בית הנבחרים והסנאט, שם התוצאות די היו צפויות, והדמוקרטים גם לא הביאו איזה תוצאות מי יודע מה.
לא, הייתי אומר שבית הנבחרים היה צפוי והם הצליחו והם לקחו את ההובלה.
אבל בסנאט המרוץ היותר חשוב הפעם.
זה נכון, אני כן רוצה להתעכב על זה שיש לנו עדיין את ננסי פלוסי, היא כנראה תמשיך איתנו, זה הכיוון המסתמן, למרות ששוב יכולה להיות איזושהי הפתעה בבחירה הפנימית. אבל הסנאט היו תקוות מאוד גדולות וזה כבר לא, כנראה שזה לא התממש. וכך או כך, לא משנה מי הנשיא, זה בעצם אומר שיש לנו קונגרס מפוצל, יהיה לנו קונגרס שיהיה חלקו דמוקרטי, חלקו רפובליקאי, ומי שלא יהיה נשיא יתקוע עם זה.
תראה, הסנאט בתסריט האופטימי ביותר מבחינת המפלגה הדמוקרטית, הוא יעבור ל-50-50, רק בבחירות המיוחדות שהם יהיו בסיבוב השני, זאת אומרת, יותר נכון, בג'ורג'ה בעוד חודשיים. שזה מוסיף עוד חודשיים נהיה ציבות הפוליטית, כי כל הסנאט, כל האיזון הפוליטי קם ונופל, על הכומר שברח לי כעת שמו, מול
וורנר נגד לופלר.
כן, לופלר, שהיא פשוט, זה אחת המביכות לדעתי שנצפו בפוליטיקה האמריקאית.
אגב, זה בהנחה שזה יהיה 50-50, זה לא כזה בטוח.
זה נראה שזה הולך לשם, אם...
נראה?
לא, נכון, אתה צודק, זה תלוי במיין. אבל זה בתסריט האופטימי ביותר של מפלגה דמוקרטית, אנחנו שם. אגב, אם אתה, הדבר שאני הכי שונא בעולם לומר, הזווית הישראלית, נתניהו במובן הזה, הוא יוצא מהבחירות האלה במצב לא רע, כי הוא אוהב לתמרן דרך הסנאט, יש לו שוליים מאוד טוב, גם במצב של 50-50, יש לו הרבה מקום לתמרן דרך הסנאט, ובהיבט הזה נכון, הבחירות לא היה בהם איזה גל, או איזה מהפכה, דרמטית, גם בבית הנבחרים אני מסתכל, למרות שהדמוקרטים מאבדים, איבדו כמה מושבים, יותר ממה שהם חשבו, הם עדיין נשארו ברוב, אבל הרוב הזה כנראה יצטמצם, לא יגדל.
אם נמשיך רגע את הדיון על הזווית הישראלית הקטנה הזאת, אז כן, זה נכון שנתניהו מאוד מאוד אוהב לפעול מול ההורים הגרושים שהם רשות המחוקקת והרשות המבצעת, כשיש פיצול כזה, הוא גם מוזמן על ידי בית הנבחרים לנאום, לשאת נאום בעצם נגד הסכם הגרעין שאובמה רצה לקדם. מה שכן חשוב לזכור בהקשר הזה, שאם יש נשיא ביידן, נגיד בסוף הסיפור הזה כן נהיה נשיא ביידן, יש לו חיבה מאוד מאוד גדולה לשיחות עם איראנים בווינה. זאת אומרת, הוא כן יכול ליזום דברים, עדיין יש לו כוח מאוד מאוד גדול במדיניות חוץ. ישראל, אם אני לא טועה, היא עדיין חלק במדיניות החוץ ולא מדיניות הפנים. אז זה עדיין על הפרק.
Do you think Sleepy Joe could have made this deal, baby? Sleepy Joe. I think, do you think he would have made this deal somehow? I don't think so.
Mr. President, one thing I can tell you is we appreciate the help for peace from anyone in America, and we appreciate what you've done enormously.
חיים, שיחת הטלפון שהייתה בין נתניהו לבין טראמפ, שנתניהו בצורה מאוד זהירה ואופיינית לדיפלומט לא הסכים לצאת נגד סליפי ג'ו, משחקת פה לטובתו?
תשמע, אם אתה מסתכל על נתניהו, אני חושב שהמבחן יהיה לראות, זאת אומרת, את צ'אק שומר, כי הוא בדיוק הפוליטיקאי הקלאסי מבחינת נתניהו, כאילו במפלגה הדמוקרטית, אבל שורשיו יהודים מאוד עמוקים, הוא תמיד היה מאוד פרו-ישראל, מעטים זוכרים, אבל הוא בזמנו הוביל את היוזמה בי-פרטיסן ב-1994 להעתיק את השגרירות לירושלים, ולמרות זאת שכאילו התממש החוק שהוא קדם, הוא כזה, מכיוון שהוא יודע שזה מזיק לו פוליטית, הוא בירך על זה באיחור ובחמיצות. אז אתה יודע, זה יהיה לראות את היחס של שומר לנתניהו, בהנחה שהסנאט הוא עוד פעם ב-50-50, ואז שומר לכאורה מוביל את הסנאט, אבל כל אחד יכול לתקוע מקל אצלו בגלגלים, והשוליים הופכים להיות מאוד חשובים. זה יהיה מעניין לראות, עדיין בהקשר של הסכם עם איראן, הקשרים תקציביים כאלה ואחרים. נמתין.
תמיד שאנחנו מדברים על פוליטיקה אמריקאית, דיברנו על הנשיא, דיברנו על בית הנבחרים, דיברנו על הסנאט, בוא נדבר גם על רמת המושלים, לא נורא מעניין השנה.
השנה היה באמת לא מעניין. איפה שמעניין זה המושלים שקיבלנו מהבחירות לפני שנתיים, מישיגן, ויסקונסין, פנסילבניה, שלוש מדינות שהולכות להכריע עכשיו את הזירה הזאת. לשלושתן יש מושלים דמוקרטיים, נשמע נהדר. לשלושת המושלים הדמוקרטיים האלה יש בתי מחוקקים לעומתיים להם.
קשה.
קשה מאוד, שגם מקבלים תמריץ עכשיו ללכת עוד יותר לעומתי. כלומר, אם בית המחוקקים הרפובליקני יגיש לנשיא הרפובליקני את הניצחון על השולחן, ותוך כדי גם ינצח באיזשהו מאבק כוחות פנימיים המושלים האלה, אני חושבת שזה מפחיד הרבה מאוד אנשים שמסתכלים ספציפית על המדינות האלה. על אף ששוב, ברגע שיש גם מושל דמוקרטי שיכול למשוך גם לצד שלו, זה פחות דרמטי אם נניח המצב, אם הבחירות האלה יוכריעו פתאום בג'ורג'יה, שם גם המושל רפובליקני, ואז באמת למפלגה הדמוקרטית לא יהיה כל כך עם מי לדבר בתוך המדינה.
בואו ננסה לסכם, מה לשים לב בימים הקרובים?
אני הייתי שם לב להרבה סרטים תיעודיים משנת 2000 על מה שקרה בפלורידה.
בתור הלקח.
לקח שאפשר ללמוד ממנו הרבה, הדמוקרטים צריכים ללמוד ממנו, כי הם היו מאוד מאוד נאיבים שם. הרפובליקאים עבדו בכמה זירות, משפטית כמובן, ציבורית, ממש מתקפת יחץ מטורפת.
ג'יימס בייקר בדיוק הוציא אוטוביוגרפיה, חלק גדול ממנו בדיוק על הנושא הזה, איך הוא נלחם בפלורידה.
יפה, אז ג'יימס בייקר היה הפנים המעוגנות של הדיפלומט המכובד שמנהל את המאבק הזה, כשרוג'ר סטון לכלך את הידיים שלו מאיזה קרוון, ואף אחד לא ידע אז שהוא שם, כולל לחץ פיזי ממש על הספירה, והדמוקרטים באמת היו נאיבים. אל גור לא רצה לסכן את הדמוקרטיה ושיהיו אנשים נפגעים ברחובות ומאומות, והרפובליקאים פשוט לא ראו בעיניים ועשו מה שצריך בשביל לנצח. זה עבד להם, זה הספיק להם, היה להם גם המון מזל משפחתי וכו. מקווה בשביל הדמוקרטים שהם למדו לקח והם יהיו קצת פחות מימים הפעם.
הילרי קלינטון נתנה טיפ לביידן, אל תכריז שהשני ניצח, אל תתקשר לברך, תחכה כמה שאפשר, לפחות את זה הוא כבר יסיים.
כן, אל גור, שוב לחזור לשנה הזאת, הודעה בהפסד שלו, ואז התקשר לבוש לקחת חזרה את ההודעה בהפסד. זו הייתה השפלה מאוד מאוד גדולה, שזיקה לו בסופו של דבר בתפיסה הציבורית של תוצאות הבחירות אז. לקח חשוב גם שם.
אני אסתכל, בטח בשעות הקרובות, האם נצליח לקבל מהמדינות שעדיין לא הוכרעו, ג'ורג'יה, צפון קרוליינה, פנסילבניה, איזשהו מספר. המדינות האלה אמור להיות להם מספר בערך, גרוסו מודו, של פתקים שהם לא קיבלו חזרה. הם הרי יודעות כמה הם שלחו, המחוזות יודעים כמה פתקים התקבלו בחזרה. יש שם איזשהו מספר ששוב, יכול להיות שאנשים לא שלחו את הפתקים האלה, שכחו אותם, שמו אותם בפח, לא הגיע בדואר, לא יודעת.
ופה תהיה איזושהי סוג של הערכה, מה יכול עוד לקרות, מה הסטטיסטיקה.
נראה את הפערים, הפערים כרגע די יציבים, כי עכשיו הספירה היא מאוד מאוד איטית, בחלק מהמחוזות בכלל סגרו את הדלת, הלכו לישון, אז אנחנו יכולים לראות איזשהו פער יציב, ולהבין בעצם מה אפשרי ומה לא. מה שאנחנו לא יודעים זה באמת מה המספרים הגולמיים של כמה פתקים הם איפשהו out there, ואז אפשר להבין האם באמת יש סיכוי למהפך בחלק מהמדינות האלה, או מה שאנחנו רואים יזוז רק בשברי קולות, ואז באמת צריך להתחיל להכריז את המדינות האלה, ולהבין לאן מפת האלקטורים הולכת.
טראמפ, מבחינת ציוצים, זה עוד יכול לעזור לו, או שזה יכול רק להזיק אם הוא עוד פעם יגיד שהשיטה מכורה ואני ניצחתי?
טראמפ כבר בעבר חטף ביקורת מבית המשפט העליון שהייתה בגדול, היינו פוסקים לטובתך ולטובת הממשל, אבל הנה ציוץ שלך שבעצם אומר שמה שהצגת לנו במסמכים משפטיים הוא בולשיט מוחלט, והנה הכוונה האמיתית מאחורי הדברים, ולכן אנחנו שופטים מכובדים לא יכולים להתעלם מהראיות שסותרות את מה שהגשת לנו לבית המשפט העליון, סליחה, אנחנו דוחים אותך.
אז עדיף לו לשתוק למרות שהוא לא מסוגל.
בדיוק, אנחנו מעריכים שעדיף לו להיות בשקט ולתת למשפטנים לנהל את זה, אנחנו מכירים את טראמפ בפועל, ולכן יודעים שזה לא יתנהל ככה.
אני הייתי עקב בימים הקרובים, אחרי כל שיהוק שיוצא מבית המשפט העליון, ומתשעת השופטים שיושבים שם, נערכנו לזה מראש, נראה שהבוקר קמנו ליום שבו כל התרחיש הזה כבר בנוי וקשר ומוכן.
העתירות כבר מוכנות.
העתירות כבר מוכנות, גם הסיטואציה שמעיין תיארה פה של הלאומתיות בתוך המדינות עצמן, פנסילבניה, בין המושלים לבתי מחוקקים, איפה שיהיה קונפליקט, איפה שיהיה ויכוח בעצם, וירעור על הסדר הקיים, ואני אומר, בכל מדינה יש לך כבר built-in ויכוח מחכה להתרחש, זה אומר שזה יגיע לעליון, ולכן הרבה יותר מעניין מהפסיקות הנקודתיות של העליון בנוגע להליך הצבעה בפנסילבניה, טקסס, אריזונה, איפה שזה לא יהיה, הרבה יותר מעניין אותי לפחות לקרוא את הנימוקים, והנימוקים שבאמת נומקו בשבועות האחרונים, והם היו מאוד מטרידים, במיוחד של השופט קוונו, בוא נזכור שהיה עורך דין בהצבעה ב-2000, הוא היה בפלורידה, הוא זה שדאג לוודא שאל גור לא יהיה נשיא, הוא מאוד מיומן בזה, לא במקרה הסנאטור דיק דרבין כינה אותו פורסט גאמפ של הפוליטיקה האמריקאית, הוא צץ בכל נקודה, הוא היה בתציר של מוניקה לוינסקי, הוא באמת נמצא בכל מקום.
וגם היום.
והיום הוא כתב את אחד מהנימוקים בשבוע החולף על פנסילבניה, שזה קיבל אולי פחות כותרת מההחלטה עצמה, אבל הוא הסביר את עמדתו העקרונית שהספירה צריכה לחפוף פחות או יותר ללוח השידורים של הבחירות. זאת אומרת, אין לו סבלנות ואין לו שום סיבה חוקתית שהיא להצדיק את הצעד שיגיד בו נבחר דדליין שרירותי להפסיק לספור קולות שהגיעו, ובכל זאת הוא כבר הכשיר את הקרקע לפסיקה הזאת שתבוא. עכשיו הוא רק צריך לשכנע כמה מחבריו הטובים ביותר בבית המשפט העליון, ואני סקרן לשמוע מה הם אומרים, כי על קוונו אני כבר יודע איפה הוא יושב.
אם אתה הולך ברחוב באמריקה, ואתה רואה איזה קבוצה של מפגינים חמושים, תשים לב, ותמצא מחסה.
לברוח.
לא הייתי מתקרב לאזור שבו קאונטיז כאלה בפנסילבניה, למקום שבו סופרים. זה נראה לי לשים לב לשם.
ואחר כך? אפשר ללכת בביטחה, או גם להיזהר שיהיו נקמות ברחוב?
תשמע, אז תקופה שלי היא יציבות. נראה מה, ברור שאלה זה נגיד השלכות בעולם הפיננסיים. אני הייתי קונה שורט היום בבורסה. בעצם אולי אני אעשה את זה עוד רגע.
טוב, שלא יאשימו אותנו להשפיע על מניות.
המציג אינו.
הבורסה לניירות מתערבת פה במשדר, בדיוק.
לא, אבל ברור שהיציבות הזאת
השפיעה. הוא מאמר כפייתי המציג, שמפסיד בהרבה הימורים פה.
לא בטוח. על השווקים הפיננסיים, ברור שתשפיע מאוד על השווקים הפיננסיים. תשמע, זה יהיה מכוער, זה יהיה דוחה, אבל זאת התקופה שבה אנחנו חיים, לא?
טוב, בנקודה הזאת נעצור, נמשיך לעקוב. חיים לוינסון, מורן שריר, נתנאל שלומוביץ ומעיין אפרת, תודה.
תודה רבה.
עד כאן משדר הבחירות שלנו, ספשייל של הארץ השבוע והחמור והפיל, פודקאסט הבחירות שלנו. כאן ליאור קודנר, ניצה ברגמן הפיקה, דן ברומר היה לסאונד. אנחנו פה מדי יום שלישי, נחזור בשבוע הבא ליום הרגיל שלנו. להתראות.